אנחנו ממשיכים בגמרא שבת שלמדנו לפני שבוע, על כך שקהלת דבריו סותרים זה את זה. והערנו כבר בשבוע שעבר שהגמרא מוטרדת בעיקר מזה שהדברים סותרים זה את זה, ולא מזה שהם דברי מינות או כפירה או אפיקורסות וכו' וכו'. אמרנו גם שהכריכה של קהלת, דהיינו הפתיחה והסיום שלו, מאפשרים לגשת לאתגר של פתרון הסתירות, מפני שברור לנו שכיוון שקהלת סובר בהתחלה שתחת השמש אין יתרון, אבל מעל השמש יש יתרון, מעל השמש יש לו, וגם כתוב בסוף את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, אז ברור לנו שגם הפנים של הספר צריך איכשהו להתאים למסר הזה, לא יכול להיות אחרת. ואז הגמרא דנה בשאלה, ומהי דבריו סותרים זה את זה? בפסקה השלישית, מהעמוד בשבוע שעבר, כן? דף שבוע שעבר. ומהי דבריו סותרים זה את זה? והיא מביאה פסוקים שבהם כתוב שהשחוק הוא שלילי, ופסוקים שבהם כתוב שהשחוק הוא חיובי, ופסוקים שכתוב שהשמחה היא שלילית, ופסוקים שכתוב שהשמחה היא חיובית וכו' וכו'. אז לפני שאנחנו ממשיכים, דיברנו קצת על זה, כשאנחנו ממשיכים אני רוצה להציע מה הרווח שלנו מההתבוננות של חז"ל על קהלת. הרי התחלנו מזה שכיוון שהספר מכיל סתירות, הוא ספר בלתי אפשרי, הוא לא יכול להיות ספר שאנחנו נלמד ממנו תורה ומוסר. נכון, זאת הייתה הבעיה. אחרי שהבנו שהכריכה שלו היא כריכה של יראת שמיים, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, הבנו שאפשר להתמודד עם הסתירות עוד לפני שהבנו איך מתמודדים, נכון? עכשיו, ברגע שטקסט שכולו מכיל סתירות נכנס לכתבי הקודש, אנחנו מקבלים פתאום התבוננות חדשה לגמרי על שאלות היסוד של קיום יהודי או של ערכים יהודיים. מדוע? לפני שלפני שהכרנו את קהלת, לפני שספר שמלא סתירות היה חלק מהיהדות, אז הייתה צריכה להיות תפיסה אידיאולוגית מובהקת. זאת אומרת, היינו צריכים להחליט אם שמחה היא טובה או שמחה היא רעה. כן? אם, אני יודע, או שהוא טוב או שהוא רע. אם תשובה היא טובה או תשובה היא רעה. אבל אם פתאום אנחנו מחזיקים מולנו ספר שבו כתוב גם את זה וגם את זה, תמיד כתוב גם את זה וגם את זה. בדיוק. אז עכשיו נכנסת לתוך השפה האידיאולוגית שלנו, לתוך השפה הקיומית שלנו, המילה תלוי, שהיא מילה מאוד מאוד משמעותית. זאת אומרת שאין יותר זה טוב או זה רע, אלא תלוי. תלוי במה? תלוי במצב, תלוי מי עושה, תלוי בהקשר. נכון? זאת אומרת, אני חושב שזה מאוד מאוד דרמטי, משום שבעצם יש לנו יהדות אחרת. זאת אומרת, זה אומר שאין יותר הסיפור הזה של או שהדבר הזה הוא לגמרי טוב, או זה לגמרי רע, הוא כבר לא מתקיים יותר. מה שכמובן...
שואל את הרבנים,
נגידו לך... לא, אי אפשר לשאול את... זה לא הסיפור, כמובן. זה פרק ג' של קהלת. לכל זמן ועת לכל חפץ, תחת השמיים. וזהו חידושו הגדול. כלומר, ברגע שהוא נכנס לכתבי הקודש, לכל זמן, פירושו של דבר, גם להפכים שקיימים במציאות, אבל שהם נראים הפכים, ואידיאולוגית זה בלתי אפשרי. איזה תפיסה אידיאולוגית יכולה לקבל גם את זה שהחברה היא העיקר, וגם זה שהפרט הוא העיקר, גם זה שהשמחה היא טובה, שהאבל הוא טוב, שהאישה היא טובה, שהאישה היא רע. תחליט. לא צריך להחליט. לכל זמן ועת לכל חפץ. עכשיו רק צריך, אדם צריך למצוא בתוך המציאות, או החכמים, כן? שמורה מוסר, צריך למצוא בתוך המציאות מתי זה טוב ומתי זה רע, או באיזה אופן זה יהיה טוב, באיזה אופן זה יהיה רע. וזה מעמיד אותנו אחרת לגמרי מבחינה אידיאולוגית וגם מבחינה קיומית. אז זה, אני חושב, המובן הראשון החשוב של הכנסת קהלת לתוך כתבי הקודש, אחרי שהשתכנענו שהוא ספר של יראת שמיים. עכשיו, תראו, אם חז"ל לא היו עובדים באופן הזה, אז הרי היינו יכולים לעשות כל מיני דברים עם הספר הזה, או היינו יכולים לטשטש את זה שיש בו סתירות באיזשהו אופן, אבל הספר התקבל עם סתירותיו, והפתרון לסתירות, כמו שגם ראינו בשתי הדוגמאות שלפנינו, הוא שלפעמים כך ולפעמים כך, תלוי מי עושה, תלוי מתי. עכשיו אני רוצה להמשיך, לא להתעכב בזה יותר, אלא להגיד כמה מילים על מה שחז"ל אומרים, ששמחה טובה, אם אפשר רק לסגור את הדלת, ששמחה טובה היא, או שמחה משובחת, היא שמחה של מצווה, ושמחה שאיננה משובחת היא שמחה שאיננה של מצווה, כלומר שמחה של קלות ראש. מהי שמחה של מצווה? מתוך הדברים שהגמרא אומרת נראה שאין הכוונה שאדם שמח בגלל שהוא עשה מצווה. כן, זה לא פירוש המונח כמו שמופיע בגמרא, נקרא את הדברים. בסוף הפסקה השלישית לפנינו, כן, בלמד עמוד ב' בשבת, אז הגמרא אומרת כך: ללמדך שאין שכינה שורה. כן, כן. כאן. ללמדך שאין שכינה שורה, לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בתהילים, אלא מתוך דבר שמחה של מצווה, שנאמר ואתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד השם. אז זאת השראה השכינה, זאת נבואה. מי הוא המבקש בפסוק? זוכרים? לא, מלאכים ב', זה לא יכול להיות, נכון? אלישע, הנביא אלישע הוא המבקש. ולמה הוא מבקש? כי יושפט פונה אליו ואומר, אולי תגיד את נבואה אמיתית, כי לא אפשר עם כל החבר'ה האלה, שעה מלחמה מול אדום מואב, כן? ולא רם, זה מלחמה אחרת, אדום. יש גם מואב משתתים שם, מתחה באדום בעיקר. ואז אלישע אומר, קחו לי מנגן, אם אתה רוצה נבואה, קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהיה אליו יד השם. עכשיו, הנגינה לא הייתה נגינה של מצווה, כלומר, לא הייתה שם איזה מצווה, כן? התכלית היא למצווה. כלומר, זו נגינה קדושה, כי היא מכוונת לקבלת נבואה. אז כשחזל אומרים מתוך שמחה של מצווה, הכוונה כששמחה מתקשרת לקדושה ולמצווה, אז באמת היא שמחה רצויה ומותרת. כמו שאמרתי, זאת הנחה של של העניין בתוך הקשר. אחר כך תזכירו לי. אז אני חוזר מה שאמרתי קודם, כלומר שמחה שבאה כדי שתופיע נבואה בעולם, או שמחה שמקדימה לימוד של תורה או של הלכה, שמחה רצויה, שמחה שקלות ראש, או שמחה סתם, שמחה לא רצויה, זה מה שחזל אומרים. כמובן אפשר לפתח את זה, אני לא רוצה להיכנס דווקא לדיון על שמחה כאן, אבל זה ממשיך את הקו של הבנה שהסתירה בקהלת היא הסתירה שבקיום, היא הסתירה שבתוך העולם. היא הבנה שהעולם בכלל לא בנוי מערכים מוחלטים או מידות מוחלטות, אלא כל דבר מתאים לפעמים ולא מתאים במקרים אחרים. זה מה שהגמרא אומרת כאן. עכשיו הלאה. אמר רב יהודה וכן לדבר הלכה. כלומר, גם דבר הלכה טוב שיבוא מתוך שמחה של מצווה. אמר רבה וכן לחלום טוב. אתה רוצה לחלום טוב? אז לחלום חלום טוב. לפני כן, איך ראשון שמח? כן. איני, האם באמת כך הוא? עכשיו הגמרא שואלת שאלה חשובה. והאמר רב גידל אמר רב, כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מור, תכוונה. נוטפות מור, כאן הכוונה שהוא לא יושב מתוך יראה. כן, המור מיד יתפרש בסוגיה כמרירות, כן, תחושה מרה, שיש יראה. שפתותיו נוטפות מור, הכוונה מתוך פחד. יראה מפני רבו. שנאמר, שפתותיו שושנים, זה שיר השירים כמובן, נוטפות מור עובר, אל תקרא מור עובר, אלא מר עובר. ומה זה קשור לתלמיד חכם? אל תקרא שושנים, אלא ששונים. אז מי ששונה, שפתיו צריכות להיות נוטפות מר, כן? זאת אומרת שצריכה להיות תחושה עמוקה של יראה, שהיא לא קשורה לשמחה דווקא, כן? או אפשר לפרש אחרת, כלומר הביטוי כאן הוא מר, אפשר לפרש אחרת, שישיבה של תלמיד מול רב צריכה להיות קשורה לתודעה של יגיעה, של יזע, של עבודה קשה, ולא לתודעה של שמחה. כן, זה גם כך אפשר לפרש. בכל אופן, זה לא מתאים למה שאמרנו קודם. כן, אם שמחה קשורה בתחושה של אהבה, של קרבה בין רב ותלמיד, אז זה לא זה. ואם שמחה קשורה בכך שאני חווה חוויה טובה, בלימוד, חוויה של שמחה, זה לא שמחה. מה רובר? אומרת הגמרא, לא קשיה. אין זה קשה, הבה רבה והבה תלמיד. כלומר, מה שנאמר שצריך שמחה של מצווה, זה הרב לפני שהוא מלמד. אבל תלמיד צריך לשבת ביראה וצריך לשבת מתוך תודעה או מתוך תודעה של יגיעה, כמו שפרשנו. והיא בהתאם, אם תרצה אמור, הבה הבה רבה ולא קשיה. המקמי דלפתח, הלבטר דלפתח. והגמרא מיד תביא סיפור על זה. כלומר, לפני שהוא פותח את הלימוד, טוב לפתוח ב... בשמחה, מילתא דבדיחותא. ואחרי שהוא מלמד, הלימוד עצמו צריך להיות באימתא, ביראה. זאת הסיבה לפרש שהניגוד כאן לשמחה הוא יראה. כמו שגמרא מספרת, כי עד רבה, האמורה, מקמי דפתחו לרבן, לפני שהוא פתח בשיעור, אמר מילתא דבדיחותא, ובת חי רבנן, והם היו שמחים וצחקו. לבסוף, יתיב באימתא, ופתח בשמטה. בסוף ישב מתוך יראה, כן? שידר יראה, הטיל מורה על התלמידים, ופתח בשמטה.
הפוך לגמרי,
ש?
לבוא מתוך יראה,
אוקיי, אז מה אתה רוצה לכתוב את הסוגיה מחדש? צודק, אני הכל תלוי, נכון? הכל תלוי, הכל תלוי. באמת רפו כאן בעין היה מסביר שהדברים האלה תלויים בשלבי הלימוד שתלמיד נמצא. הוא אומר, אם תלמיד חושב שמתחילת הדרך הוא צריך לחוות מתיקות ושמחה, כאילו בכל דבר שהוא לומד, הוא בחיים לא יצליח. כלומר, חייבת להיות תודעה שראשית הלימוד צריך קשורה ביגיעה, בעריכות זמן, בסבלנות, כן? בחוויה מרירה, כן? שאין בה הישג, ורק אחרי שאדם קנה תורה וקנה דרכי לימוד וכו', יכול לחוות את השמחה הגדולה שיש בסופו של דבר בתלמוד תורה. כך הוא באמת, באמת מפרש על, בין השאר על דרך זה. כן, אבל כאן הגמרא אומרת, היא שואלת ומחלקת באמת ואומרת שבתוך הלימוד עצמו צריכה להיות חוויה מובנית של מרירות. אני אומר, שני פירושים אפשריים, או שזה כמו שפרשתי עכשיו בדרך הרב קוק, שזה קשור לתודעה של יזע, של יגיעה, של תהליך ארוך, שלא חווים בו חוויה של עושר או של שמחה בהתחלה, או כמו שמשמע הגמרא בסוף, ככה יותר היה נראה לי בהתחלה, שזה קשור לחוויה של יראה מול הרב. כלומר, איך יושבים מול הרב? כי חוויה של שמחה היא קשורה בדרך כלל לחוויה של קרבה, לחברות, כן? אהבה בין הרב לתלמיד. אבל הגמרא אומרת שמוכרח להיות יסוד של אימה כשתלמידים יושבים לפני רבן. והיסוד של אימה כאן הוא כנראה קשור, אני חושב, לזה שהרב בסיפור הזה לא מייצג רק את עצמו, כן? את הרב, התודעה של תלמיד חכם שמעביר את דבר השם, כן? שמוסר את דבר השם, שמוסר תורה, כמו שלמדנו גם לפני השם, יש תביעה שתהיה יראה, כלומר שלא תהיה התקרבות טרם זמנה, שלא תהיה כניסה או דבקות שעלולה לחלל את הקודש, או שעלולה לגרום לאיזושהי אכילת בוסר, כן, של התורה. יראה היא מרכיב חשוב בקניין תורה, והם אלה גם בעמידה של תלמיד מול רב שלא מוסר לו את דעתו, או לא נותן לו המלצות, או לא, כן? אלא מוסר לו דבר השם ממש, ומול מי שמוסר את דבר השם צריכה להיות יראה, כן? זה מה שהגמרא אומרת. לכן המרכיב של שמחה של מצווה, או התבלין של שמחה של מצווה, לא יכול להיות יחידי כשעוסקים בתלמוד תורה. טוב, זה אמרנו לגבי זה, ונתקדם עוד קצת. ואף ספר משלי ביקשו לגנוז שהיו דבריו סותרים זה עם זה. ספר משלי, גם של שלמה המלך, יש לנו אותה בעיה. ומפני מה לא גנזו? אמרי ספר קהלת לב עיינינן והשכחינן תאמה, החנמי לעיינן. זה התשובה יפה מאוד של הגמרא. בהתחלה היינו צריכים הסבר מהותי, כן? מדוע, איך אפשר להכשיר את ספר קהלת? תצדיקו. זה ספר קהלת הוא קשר, אבל אחרי שיש לנו כבר ניסיון טוב עם ספר קהלת, כבר שפעם אחת עמדנו כבר באתגר, כן? והצלחנו לענות, אנחנו כבר יכולים ללכת עם זה הלאה גם לספר משלי. כלומר, הבנו שהעיקרון שספר שמכיל סתירות, כן? אפשר לחיות איתו, ולחיות איתו פירושו של דבר להפוך את הסתירות למתכון של חיים, כן? זה מה שבעצם למדנו. אז אותו דבר אפשר לעשות גם עם ספר משלי. עכשיו, מה שואלת ומה דבריו סותרים זה? זה מפתחת סוגיה נוספת שאיתה נסיים היום. מה דבריו סותרים זה את זה? אז הדוגמה שהגמרא בוחרת להביא זה שני פסוקים מפורסמים. כתיב, אל תן כסיל כעבלתו, וכתיב, ענה כסיל כעבלתו. כעבלתו, כן. ענה כסיל כעבלתו. כלומר, האם הכסיל שעומד מולי צריך לענות לו, או לא צריך לענות לו? אומרת הגמרא לקשיא, זה לא קשה. הבה דברי תורה, הבה מילי דעל. מה המובן שענה כסיל כעבלתו זה בדברי תורה, צריך לענות, אבל במילי דעל מה? לא צריך לענות. המרשה אומר דבר יפה ונראה מאוד מאוד מוצדק, והוא שכל אחד, החילוק בין דברי תורה למילי דעל מה נדרש מכוח הסיפה של כל אחד מהפסוקים. כי פסוק אחד אומר, אל תען כסיל כעיוולתו, פן תשווה אליו גם אתה. כלומר שאם אתה נכנס עם הכסיל לוויכוח באותו מישור שבו הכסיל מדבר, אתה עלול למצוא את עצמך בדיוק באותו מקום, באותה עמדה. אבל זה אומר המהרש"א, זה נכון במילי דאלמא. כלומר, כשעוסקים טענות מהעולם, נראה תכף איזה דוגמאות הגמרא מביאה, אז אתה עלול לגלות שכשאתה מתווכח איתו על על השאלות על טענה מטופשת שהוא טוען בעולם, כן? ואתה עונה לו מכאן ועונה לו משם, בסופו של דבר תמצא את עצמך באותו מישור. לא תוכל להתגבר על הטענה. נראה תכף איך הגמרא תסביר את זה. אבל אומר המהרש"א, מה כתוב בפסוק השני? בפסוק השני כתוב, כן, ענה כסיל כעיוולתו, פן יהיה חכם בעיניו. זה הפסוק השני. זאת אומרת, אם תלמיד שואל שאלה בשיעור, ויש לו איזה קושייה על מה שאתה אומר, או קושייה על התורה, ואתה לא עונה לו, אז הוא חושב שהוא צודק. פן יהיה חכם בעיניו. הוא יחשוב, כן, שהטענה שלו היא טענה נכונה.
אבל אתה עושה בקריאה זמן. אין לטענה. אל תענצי כעיוולתו, זה המקור הראשון.
בסדר, אני עוד לא סיימר, אני קודם כל אמרתי בשביל המהרש"א, אבל אפשר, לא תמיד הגמרא אומרת לפי הסדר, זה יכול להיות שזאת התשובה, וגם המשך ברור, כן? לענה כסיל כעיוולתו זה בדברי תורה, זה ברור מתוך הסוגיה בהמשך, ואל תענה כסיל כעיוולתו זה מלדי אלמה, ואמרנו, ענה כסיל כעיוולתו, כיוון שאחרת יהיה חכם בעיניו, אחרת הוא יחשוב שהוא צודק, אחרת תנצל את הכל למשהו, מלכם דברי תורה צריך להיכנס עמו בדברים. עכשיו, מה זה כעיוולתו? אז כאן קיימות שתי אפשרויות. אחת היא שתענה לו דברי שטות כשם שהוא אומר דברי שטות, והשנייה לפי רמתו. לא שתגיד לו דברי שטות, תגיד לו דברים אמיתיים אבל שמתאימים לרמתו. נראה איך הגמרא מבינה גם את זה וגם את זה. אומרת הגמרא, מספרת הגמרא סיפור. עכשיו הסיפור הזה הוא באמת שני סיפורים ששניהם הם מדהימים, וננסה להבין מה הגמרא מלמדת אותנו ואיך זה עוזר לנו להבין את שלמה המלך ואת המסר המוסרי או החברתי של ענה או לא תענה כסיל כעיוולתו. כי עד ההוא דעת לקמי די רבי, בא אדם אחד לפני רבי, רבי יהודה הנשיא, אמר לי, אשתך אשתי ובניך בניי. כן? כן? לא יומנה, נכון? זה באמת סיפור. איש אחד אמר לרבי, אשתך אשתי ובניך בניי. איש אחד, כן? נכנס יום אחד לרבי יהודה הנשיא וכך אומר לו. מה אמר לו רבי? אמר לי, רצונך שתשתה כוס של יין? אולי אתה רוצה לשתות משהו? נתן לו לשתות, שתה ופקע. כאילו, נט, כאילו, זאת הכוונה, הבטנו התפקעה או משהו כזה. פקע נשמתו. כן? עכשיו, ברור שזו דוגמה לאלתא, אל תען כסיל כעיוולתו, כן? אבל כל הסיפור הזה הוא באמת דמיוני, הזוי לחלוטין, כן? איך אפשר להבין בדבר כזה? מה הגמרא רוצה לספר בכלל? כן? מה אפשר ללמוד מסיפור כזה? תכף נראה. יש עוד סיפור, הוא דעת לגמי דרבי חייא, דומה. אמר לי, אמך אשתי ואתה בני. כן, אבא שלך זה לא אבא שלך, אני אבא שלך. כן, עכשיו מה עושה אדם שפתאום בא איזה איש ואומר לו, אני אבא שלך, איך אתה? כן, אבל אני הכרתי מישהו אחר. מה אתה עושה עכשיו? מה הוא רוצה, כאילו, מה, כן, מה, איך עומדים? ומה הוא רוצה להגיד, כאילו, מה הסיפור? כן, אני אנסה להבין את זה. מה זה? לא, אבל אתה רואה למה ההקשר, אתה אומר שהמקרה הוא מופרך, זאת אומרת, זה לא, רבי ידע מי ההורים שלו, או מי אשתו, כן, זה לא, טוב, אמר לי, רצונך שתשתה כוס של יין, שתה ופקע, אותו דבר, השקעה אותו וכן, אבל, אמר רבי חייא, עכשיו תשמעו, אמר רבי חייא, אהן ילי צלוטי לרבי, הוא אי אלו תפילתו של רבי לעצמו, דלא לשווה בני ממזרי, שלא יחשבו בניו כממזרים. עכשיו, מה זה תפילתו? דרבי כי אבא מצלה, רבי כשהוא מתפלל, אמר, אנחנו מכירים את התפילה הזאת אחרי ברכות השחר, אמר, יהי רצון לפניך השם אלוקינו, הצילני היום מעזי פנים ומעזות פנים. אז האיש הזה הוא בוודאי עז פנים, זה תיאור נכון, והשם הציל אותו. איך השם הציל אותו? על ידי זה שהוא מת, נכון? שהוא פקע. אבל מה רבי חייא רצה להגיד? שאם הוא לא היה מת, אז בניו היו ממזרים? מה? או אחרת, שאם רבי לא היה נותן לו לשתות, אלא היה אומר לו, תשמע, אתה לא צודק, אני מכיר את אבא שלי, או את אשתי, או את בנים שלי, זה לא יכול להיות, כן? אם היה עונה אותו, כן? מה בדיוק נאמר כאן? אז אני חושב, אני אציע משהו בדרכו של הרב קוק בעיניי, לא בדיוק, אבל בדרכו, בלי לקרוא, ואחר כך אם תרצו תקראו, אלה נותנים את השיעור הזה, הוא אין הרבה זמן, אבל אני... אימא?
התפילה עובדת,
לא, התפילה עובדת דרך המציאות, מה אתה חושב? התפילה עובדת, מה קורה בסוף?
זאת אומרת, היין רע?
מה זה?
היין לא היין רע, מה המציאות? המציאות זה ששוטים
יין, זה קורה דרך המציאות איכשהו, איך זה קורה אני לא יודע. כן? אמרתי חיים, אמרתי ההניה לתפילתו יכול להיות בשני מובנים, או שבחוכמתו הוא לא ענה לו, זאת אומרת שהתפילה עזרה לו לקבל עצה טובה, כן? ולא להיכנס עמו באימות, זה מה שרבי חייא התכוון, או שהשם ברך אותו והוא מת את אותו אדם, ולכן הוויכוח הזה לא המשיך. עכשיו, איך אפשר להבין את זה? אז אני, בעצם מה יש כאן? כאילו, מהי החוויה או הניסיון, ההתנסות שרבי ורבי חייא עומדים מולה, ואיך היא קשורה גם אלינו? כן? לאדם יש איזו תמונה ברורה לגבי העולם, לגבי מה שאמת ומה ששקר, לגבי מי שהוא ומה שהוא, ומה שנכון ומה שלא נכון, ופתאום בא אדם ואומר, לא, אבא שלך זה לא אבא שלך, אשתך זאת לא אשתך, הבנים שלך זה לא ילדים, כאילו, הוא כופר בעובדות הכי ראשוניות, הכי בסיסיות, כן, שידועות לאדם. עכשיו, המקרה כאן הוא מאוד מאוד קיצוני, אבל מעין זה אנחנו יכולים להכיר בעולם. פתאום בא מישהו ואומר, כאילו, כל תמונת העולם שלך, מה שחשבת שנכון, חשבת שאמיתי, לא, לא נכון. כן, מאוד מאוד יסודי. עכשיו, מה יותר ברור לו לאדם שאשתו זה אשתו, שאבא שלו זה אבא שלו, שהילדים שלו זה ילדים שלו? כלומר, זה פוגע בנקודה הכי יסודית של ודאות, של ודאות בלתי אמצעית שיש לאדם. הרי זה שאני יודע שהילדים שלי זה הילדים שלי ואשתי זה אשתי, זה לא מפני שהתפלספתי על זה, או שיש לי איזה הוכחות על זה, או משהו כזה. זו הוודאות הכי ראשונית שיש לאדם. אז דרך זה, אומר הרב קוק, לפעמים אנחנו פוגשים בעולם כל מיני טענות שיכולות להתלבש בלבוש רציונלי, בלבוש שכלי, הגיוני. כלומר, אתה חושב שזה ככה, זה לא ככה, כן? אתה חושב שהטוב הוא טוב, הוא לא טוב, הוא רע, כן? לא הבנת, כן? אבל בטוח, אני לגמרי בטוח, זאת תמונת העולם הכי בסיסית שלי. כן, אתה חושב שאתה שייך לזה, אתה בעצם לא שייך לזה, אתה משהו אחר, מי אתה, כן? פתאום אדם יכול לשאול את זה, מי אני, מה אני, למה זה קשור? עכשיו, לא תמיד אנחנו יודעים איך להתמודד עם זה. עכשיו, מה שצריך להבין מתוך מה שהגמרא אומרת הוא כך, אל תן כסיל כי איוולתו במילי דאלמה, המשמעות היא שכשהטענות שעולות הן לא טענות ששייכות באמת לתחום המחשבתי או שייך לגביהם דיון שכלי, אלא שהן פוגשות את האדם עם הוודאויות הבלתי אמצעיות הכי ראשוניות שלו, אם הוא ייכנס לשיחה איתם או לבירור איתם, הוא יתמוטט מבחינה אישית. כן? אז זאת אומרת, אנחנו מוכרחים לפעול מתוך העולם כך שאותן דברים שהם ברורים ופשוטים לנו, שיש להם לגביהם ודאות בלתי אמצעית ראשונית, לא נצטרך להוכיח אותם ולעולם לא ניכנס לגביהם לדיון שכלי. כאשר אדם, כן, אמר אקסיומות, אבל לא במובן של הנחות שרירותיות לגבי המציאות, אלא במובן של הנחות שקשורות בתפיסות הראשוניות שלנו את המציאות, את מה שיש ואת מה שאין, את מה שטוב ואת מה שרע, את מה ששלי ואת מה שלא שלי, את הזהות הכי בסיסית שלי וכולי וכולי. עכשיו כאן זה עירור הכי יסודי על הזהות, כמו זה מה שבעצם אומר, כאילו אתה זה לא אתה, או מה שאתה חושב ששייך לך הוא לא שייך לך, כן? זה מה שבעצם הם אומרים לו. עכשיו, לו הם היו נכנסים, או לו אנחנו במקומות שבהם אנחנו נפגשים עם טענות כאלה, שהן טענות של עזות פנים, שיכולות הרבה פעמים להסתתר או להתלבש בלבוש מושכל, כן, אני יכול להסביר לך למה לא, ולמה אתה חושב שכן, וכן, וכולי וכולי. הרב אומר כאן, בעינייה, יש בכמה מקומות בגמרא, וכמה סוגיות שקשורות בעיקר לעבדה, גם בשליחות יש לזה, ונושאים אחרים, שהגמרא דנה מה עדיף, סימן, לתת סימן בדבר, או תביעת עין בדבר. כן, יש בגבי המציע, בדף יוטט, יש מקומות אחרים. כלומר, אם אני שולח מישהו, שליח, לזהות מישהו, מישהי, נגיד, לתת לגט, מה עדיף שגיד, נתן לי סימנים שהיא בגובה 1.70 מטר וככה זה, וגרה במקום זה וזה, או עדיפת תביעת עין, שאומר, אני מכיר אותה, אני יודע.
שליח.
שליח, כן. עכשיו, הגמרא אומרת שיש מקומות שבהם ברור שתביעת העין עדיפה. זאת אומרת, שאם יבואו שני עדים ויגידו, אדם פלוני רצח אדם אחר. אלה, מאיפה אתם יודעים? יש לנו סימנים, היה לו בגד כזה, היה לו כף יד כזאת, היה לו כל מיני סימנים, הוא לבש בגד כזה וכזה, לא נקבל אותם. אבל אם יגידו, ישנת מאיפה זה, יגיד, מה זאת אומרת? אנחנו מכירים אותו. אנחנו מזהים אותו, כן? בזיהוי ישיר, אז זאת עדות שמחייבת בדיני נפשות. כלומר, עכשיו, הוא אומר שההבחנה בין סימנים לבין תביעת העין היא הבחנה בין ידיעה שתלויה באמצעים, כלומר בגורמים חיצוניים שמבטאים את זה שהדבר הזה הוא נכון, וגם הידיעה הרציונלית היא הרבה פעמים כזאת, כלומר אתה רוצה להוכיח משהו, אתה משתמש של כל מיני טענות כדי שתגיע אל הידיעה, לבין ידיעה שהיא ידיעה בלתי אמצעית. אני פשוט מכיר את זה, אני יודע שזה כך, יודע את זה מנפשי, יודע את זה מליבי, יודע את זה, יש תביעת עין. הגמרא אומרת דבר, אומרת הגמרא בחולין נדמה לי, אומרת שאם אנחנו לא סומכים על תביעת עין, איך אדם יכול לגשת לאשתו? איך סומה יכול לגשת לאשתו אם אנחנו לא סומכים על תביעת עין? כן, משפט נורא מוזר, הרי לסומה אין תביעת עין, כמובן. אבל כן, זהו. אז הגמרא אומרת שמה תביעת עין דקלה. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו לא צריכים הוכחה לגביהם. מה הכוונה? הוודאיות היסודיות שלנו שמבוססות על אינטואיציות, על תחושות, פגישה עם המציאות, על התנסות עם המציאות, אינם צריכות הוכחה, ואם מישהו מערער לך אותם, אתה צריך להשקוט אותו יין. כן, זאת אומרת, זה מה שבעצם הגמרא אומרת. כלומר, לא להתמודד עם זה, אלא או על דרך מה שרבי חייא אומר, אני לתפילתו, להתפלל על זה, תציל אותי מעזי פנים וגם מעזות פנים. למה צריך להגיד גם מעזי פנים וגם מעזות פנים? עזי פנים זה אנשים אחרים שהם עזי פנים. אני רזות פנים, ככה אני אפרש פחות לעצמי. עזות פנים וזות פנים שלי. כן? זאת אומרת, לפעמים הסם החמם, כן, שלנו, הוא בא עם עזות פנים, והוא אומר, מה פתאום אתה חושב שזה ככה? זה לא ככה. כן? אז את זה צריך להשקוט יין, אין מה להתמודד איתו. בדברי תורה, הסיפור הוא שונה לחלוטין. כלומר, על דרך מה שאמרנו, אם באמת השאלה היא שאלה שבאה מתחום של מחשבה, מתחום של התבוננות, היא לא פוגשת את אותו מקום של ודאות בלתי אמצעית של ידיעת האדם מליבו, שהוא לא צריך שום הוכחה, אלא באמת דברים שקשורים למחשבה, להגות וכו', לשמה, גם אם השאלה היא שאלה שנראית לך שאלה של איוולת, כלומר שהיא שאלה מיותרת או שמתחכמת או אחרת, היא שאלה שבעצם התלמיד הזה בכלל לא מבין, הוא לא רואה, ענה לו. כלומר, אם השאלה היא שאלה שבאמת שייך לגביה דיון או הצדקה או דיסקורס פילוסופי, אז שם אתה יכול, אפילו צריך לענות, מפני שאם התלמיד לא יקבל תשובה, כמו שאמרנו, הוא יחשוב שהוא צודק. הגמרא בהמשך תביא, אין לנו זמן לקרוא את זה, אבל הגמרא בהמשך תביא...
אבל אפילו אם הוא צודק,
כן.
להשקיע לו יין, הוא ימות, ואז קובע מהעולם.
אתה אומר ש... לכן אני אומר שצריך להבין גם את המטאפורה שהגמרא משתמשת בה, שהרי זה בדיוק מה שאמרתי, שזה לא רק עזי פנים, זה גם עזות פנים. כלומר, הטענה של עזות פנים, הטענה שאבא שלך זה לא אבא שלך, היא מסוג הטענות שאדם צריך לדחות אותם, כן? שהם לא יכולים להיות חלק מהעולם שלו, הוא צריך לגרש אותם מהעולם שלו. זה האל-טען. אבל שאלות, ספקות שעולים, כן, בתחומים אחרים שלא ספקות שבאמת במחשבה, הם קיימים, אתה לא יכול לגרש אותם, הם קיימים. יש התלמידים שואלים, אני לפעמים שואל, לפעמים אני בבחינת תלמיד שואל את עצמי. אז הגמרא אומרת, למשל, הדוגמה שהיא מביאה, שישב תלמיד לפני רבן גמליאל ודרש, עתידה אישה שתלד בכל יום, שנאמר הרב היא הולדת יחדיו, הכוונה באותו יום, לגלב עליו אותו תלמיד ואמר, אין כל חדש תחת השמש. תמיד אמר, הרי כתוב בפסוק שאין כל חדש תחת השמש, נכון? אז איך אתה יכול להגיד שפעם תהיה הרב יולדת יחדיו, ואת הפסוק הזה הוא גם בעצמו כמובן מקהלת. אמר לו, בוא וערך דוגמתן בעולם הזה, והוא הראה לו איך בעולם הזה יש מציאות של פריון ושל לידה שקורה באותו יום ועוד כמה דברים אחרים. הדוגמה שהוא הביא לו זה דוגמה של תרנגולת, כן, שבאותו יום היא גם, כן, מובא שם במשך הגמרא, איפה זה נו? נפק אך ולתרנגולת, כן? באותו יום יכול היא גם נותנת ביצה, וגם אחת תן ביצה, באותו יום גם יצא פרוח מהביצה שהיא דגרה עליה לפני כן. בסדר, החקלאים מפקפקים, אבל זה היה זמנים אחרים. בינתיים השתנו התוואים, והתפוקה של התרנגולת ירדה, אבל פעם זה היה ככה, אברהם. אני רואה שאתה מפקפק. פקפק. עכשיו, קיימתי בדילי, קיימתי בדילי, יש גובר. זהו, אז... בכל אופן, זאת האמירה היסודית. כלומר, אותו תלמיד, זה נראה לו באופן שכלי בלתי אפשרי שזה יהיה אחרת. כן, הוא יש לו, זה שאלה שכלית. כן, זה לא פיקפוק שבא ממקום של אובדן ודאות ראשית וכו'. הוא אומר, אתה אומר שלעתיד לבוא זה יהיה ככה? זה נראה לי לא סביר, או זה סותר פסוק. אז גם אם אתה, זה קשור לזה שהוא לא מבין את העולם, הוא לא מבין איך הוא עובד, אבל בכל אופן זה כך. נסיים רק בזה כיוון שהרב אומר כאן בעניה, אומר מה הסיפור בין רבן גמליאל לבין התלמיד. הוויכוח הזה, אם לעתיד לבוא יכול להיות שבאותו יום יהיה גם פריון וגם לידה, התלמיד שאומר שזה לא יכול, אין כוח חדש תחת השמש, הוא ויכוח על המהות של ההיסטוריה וגם של הטבע. למה תמיד אומר אין כוח חדש תחת השמש? מה זה בעצם אומר? אומר, אנחנו מכירים את הטבע, מכירים את ההיסטוריה, הכל תהליכים. שום דבר לא יכול לקרות מיד. רבן גמליאל אומר לו, הרי זו בדיוק המשמעות של מציאות נגאלת. מציאות נגאלת זה מציאות שבה הזמן שהוא מאפשר לתהליכים הארוכים לקרות, לא צריך, הוא מיותר, כן? הוא לא צריך להיות יותר. כלומר שהעולם מושלם זה עולם שבו הכל יכול להופיע מיד, בלי דרך האיסורים הארוכה, כן? שכל תהליך בעולם הטבע או בעולם ההיסטוריה עובר. אבל זה באמת דבר שבתוך המציאות קשה מאוד לתפוס אותו. התלמיד צודק, זאת אומרת, התלמיד משקף כאן משהו שכשמסתכלים בתוך ההיסטוריה או בתוך העולם, הוא נכון. רבן גמליאל אומר לו, גם בתוך המציאות שלנו יש אותות, יש סימנים לכך שדבר כזה יכול להיות. כלומר, שאפשר לראות שפה ושם יש מציאות שהדבר מתרחש מאוד מהר, כמעט ללא תהליך. כיוון שמתרחש כמעט ללא תהליך, אתה יכול ללמוד על כך שמציאות כזאת היא אפשרית גם לעתיד לבוא. טוב, עד כאן דברי הגמרא, זהו, זה, נסיים בזה. הערכנו קצת יותר, אני צריך להודיע.